מה אתם באמת יודעים על החיים עם מוגבלות? לפעמים, הדבר הכי חשוב הוא פשוט להקשיב. מרב בן אבי ומרב מילר בשיחות כנות ומרגשות על החיים עם מוגבלות. הפרחת מיתוסים, שיחות עם מומחים וסיפורים אישיים. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי, עכשיו באתר 102 תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
התחלנו קודם, סיפרנו על פשקבילים חדשים, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לחברה שלנו לנושא פשקבילים, פרופסור יופי תירוש מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ומחברת הספר המצוין, ופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית. בוקר טוב, יופי.
בוקר אור, חברות וחברים.
נו.
בוקר טוב.
נו.
אז מה עכשיו? על מה מתעצבנים עלינו עכשיו?
אישה שנהגת אוטובוס.
טוב, זה מעצבן, בוודאי. כי זה יתריך לפעמים לעשות רוורס עם האוטובוס, וזה קשה, יופי.
לא, אני גם לא, אני רק רוצה להגיד עוד משהו קטן, יופי, גם אוטובוס, עד כמה שזכור לי, גלית ויופי, זה לא במטבח, נכון?
נכון,
זה בחוץ. עד כמה שזכור, אין הגה במטבח.
זה בחוץ, זה במרחב הציבורי.
זה בחוץ גם.
זה בתפקיד הובלה.
לא מתאים, כן.
זה בתפקיד הובלה, זה בתפקיד ש... אתה בא במגע עם קהל מגוון, נשים חרדיות לא אמורות בכלל לנהוג לפי חלק מהזרמים בעדה החרדית, והדבר הזה, מה שבאמת מדהים בו, תראו, אנחנו יושבים וקל לנו להגיד, אוי, ה-50 רבנים האלה שחתמו על הפשקביל שמזהיר, שאומר שזה לא נאות לאף אישה, בטח לא לאישה חרדית, צריכים לעשות הכל כדי לעצור את המגפה הזאת, אבל הנקודה שאנחנו לא מספיק חושבות וחושבים עליה, זה שהמגמה הזאת היא בשיתוף פעולה מלא של מדינת ישראל.
על זה אני רוצה לשמוע, כן.
למה? כי למשל, משרד התחבורה יצא בקמפיין, לגיוס נהגים, יש מחסור אדיר של נהגים, 5,000 נהגים קראתי בעיתון, שחסרים לתחבורה הציבורית, מה שמשפיע על השירות הרדוד והנמוך שאנחנו מקבלים בין השאר, עוד דברים משפיעים כמו שיטת הרמזור, אבל הנשים החרדיות, מה שהם ראו בפרסום, בעיתונות החרדית, בעיתונות הכללית, משרד התחבורה שם תמונות של נהגות ונהגים מכריחים ומרוצים. בעיתונות החרדית, הוא פרסם תמונות רק של גברים נהגים.
אבל שמה...
משרד התחבורה...
זהו, שזה בא ממשרד התחבורה, אבל גם אם משרד התחבורה היה שם נהגות, הם לא היו מתפרצמות בעיתונים האלה. הרי חטופות שחזרו לא שמו.
נכון, אבל את יודעת משהו, לשכת הפרסומים הממשלתית עושה את זה גם בצורות של פרסום שעברו בקהילה החרדית, ובגלל הממשלה ומדינות הפרסומים היותר מדי סובלנית ורב תרבותית שלה, הם הפכו לא מקובלות. אני אתן לך שתי דוגמאות. היה קמפיין רננה רז, ישראל מתייבשת,
כן,
נכון?
כן.
ברדיו החרדי שלקו את אותו קמפיין עם קריין. למה ככה? עכשיו,
להקל,
אין בעיה לשמוע קריינית. יש פסיקה של בית המשפט העליון שאומרת שרדיו קול ברמה צריך להשמיע נשים, ורדיו קול ברמה משמיע נשים, אבל לתקעת פרסומים ממשלתית, לא, היא תתחשב. אוקיי?
כן, זה סימן לנאורות. זה סימן לנאורות, שאנחנו מפנימים בעצמנו את החוקים המראים לכולם האלה,
ואז אנחנו תומרים להקצנה שלהם בתוכם, כי הנה עכשיו, זה הנורמה, לא צריך לשמוע כל אישה. או דוגמה אחרת, מותר, גם בחברה החרדית, מותר להראות איורים של נשים ושל ילדות, יש הרבה ספרי ילדים עם איורים של ילדות שמקבלים הכשר של רבנים, אבל קופות החולים ולשכת הפרסומים הממשלתית, אפילו ילדות או נשים, הם לא מפרסמים כמצוירות, אוקיי? אז נגיד בקורונה היה פוסטר של משרד הבריאות, איך לשמור על בריאות הנפש במשפחה בסגר, והראו שם תמונות של אבא ובת ואימא וסבתא וכל מיני, ואת אותו פוסטר עצמו, טקסט זהה, פרסמו לחברה החרדית רק עם תמונות של אבא ובן וסבא ואח.
כן.
למה? ואיורים, איורים, כן? לא זה. אז האחריות פה היא שלנו, היא של
היא
המדינה.
היא לא של החברה החרדית.
לא לשתף, נכון. בוודאי שהיא של החברה החרדית. אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות בשביל הנהגות האלה, כמו שאמרה חברתי פרופסור דפנה אקר בריאיון בזמן הזה, שהתפרסם אתמול, או סליחה, זה אמרה את זה יעל יחיאלי מ-50-50, שאנחנו צריכות לתמוך ב... נשים החרדיות האלה, אנחנו צריכות לחזק את ידיהן.
של הנהגות.
זה הרי פרדוקס, כי שוב, זה גם המבנה המדינתי שמאפשר את תלמידי הישיבות, את תורתם אומנותם, הוא בעצם מטיל על הנשים החרדיות לפרנס, לממן בין תורה וילדים.
את מלאכת הפרנסה בבית.
עכשיו, אבל מה אומרים לה? תפרנסי, אבל בתנאים שלנו, אל תעלי במעמד שלך, בא לי בך, את לא עכשיו נהגת אוטובוס, את יכולה להיות צייעת לגננת, את יכולה להיות מוכרת בחנות פאות, זה בסדר, אבל לא יותר מדי, ויש כנסים שלמים באצטדיונים שמביאים בנות אולפנה וסמינרים, עם רבנים שמטיפים להם, אל תלכו לאקדמיה, האקדמיה זה דבר מסוכן, זה יביל אתכם לפריצות וכו' וכו'. אז יש פה צביעות, זאת אומרת, כל הפרנסה שלך זה לא בשביל שאת תתפתחי, תתקדמי, תלמדי, תגשימי את עצמך, מה פתאום? זה רק בשביל לשרת את המבנה המשפחתי והקהילתי.
אבל לזה אני לא יכולה להיכנס, יופי. לפנים, ההיגיון הפנים חרדי הזה, אני לא יכולה להיכנס, אבל אני כן יכולה להציע להם מה שלי יש להציע להם. ואם יש נהגות אוטובוס שכרגע צריכות איזשהו התאגדות, אז אולי הדרך שלנו כפמיניסטיות ופמיניסטים היא למצוא את הרב הנכון, או למצוא השפעה רוחנית נכונה, שתיתן איזה תגובת נגד לזה, ולא להגיד בינינו, תראו את ה... ואני אומרת את זה בתור ביקורת פנים פמיניסטית, אולי, אבל במקום להגיד, תראו את החרדים האלה ומדינת ישראל וזה, אולי גם אנחנו צריכים להביא איזשהו גורם באותו עולם רוחני שיגיב נגד הפשקבינים האלה.
תראי, אנחנו לא יכולות לשחק במשחק שלהם. כשאנחנו נביא רב, תמיד יגידו לנו, אתן לא מבינות מי זה הרב הזה ומה המעמד שלו, וה50 רבנים שחתמו על הפשקבין הם הרבה יותר בכירים. זה לא המשחק שלנו. אנחנו כן יכולות להשתמש באמצעים מדינתיים, ופה את צודקת, צריכה להיות פה סולידריות נשית בין מגזרית. אז למשל, אני יכולה לחשוב על סדולת הנשים שיש לה קו חם לנשים חרדיות, או על איתך מעקי שעוזרות לנשים להתאגד ועזרו לסייעות חרדיות בגנים להתאגד מקצועית ולתבוע את הזכויות שלהן, ולהגיד לנשים החרדיות האלה, בואו, אנחנו נעזור לכן משפטית לכל מי שיתענה לכן בקהילה שלכן. אבל אני כן חוזרת גלית למה שאמרת קודם, אנחנו צריכים לזכור ששום דבר שהיום אנחנו כאילו טועים ומקבלים כנתון באיך שהחרדים חיים, הוא באמת נפל מהשמיים וזה ככה בצורה אותנטית. לא, החל מבן גוריון עם ה-400 עילויים, והמשך בבגין שהרחיק את ה-400 עילויים לכל גבר חרדי בגיל גיוס.
יופי, את יודעת שבכל מה שקשור לחוק הגיוס בעיניי אנחנו עושים עוול עצום בכך שזה חוק גיוס החרדים ולא החרדיות. כשאנחנו כמדינה ויתרנו על הליברליות במשהו אחד, לא להתפלא שזה יבוא לנשוח אותנו בתחת, כמו שאומרים.
ויותר מזה, אני מאוד מאוד אמביוולנטית על חוק הגיוס, בגלל שה...
לא חוק גיוס, אגב, אני רוצה להגיד משהו.
חוק השתמטות.
חוק ההשתמטות.
אז הנה שני דברים. אחד, בחוק של אדלשטיין, לפחות, אמנם הבטיחו לחרדים הבטחה מסוכנת והזויה בעיניי של תנאי שירות שבהם הם לא יראו אף אישה לכל אורך השירות שלהם, שאני לא יודעת איך מנהלים צבא ככה.
או עולם.
או עולם, בדיוק. וזה באמת, זה אומר לחיילות, אתן ברות ביטור, אתן תעופו לנו מהעיניים, אתן פיגוע צניות פוטנציאלי. זה באמת בלתי קביל בשום צורה. אבל לפחות בחוק הזה הייתה הכרה בכך שאנשים בצהל עשויות להיפגע, והייתה חובת דיווח שנתית לוועדת חוץ וביטחון, מה המצב החיילות, הקצינות, הקידום, הקורסים וכולי בצהל. בחוק של ביסמוט, הסעיף הזה ירד. אין עכשיו שום עיסוק בחיילות. למה אנחנו צריכים עכשיו את הכאבות ובצויות האלה של
אנשים? עכשיו מביאה חיילות על הראש, יופי בחייך.
בדיוק, בדיוק. ובאמת חזרה לדבר עצמו. זאת אומרת, תחשבו, אני חושבת על חייל חרדי שיהיה בעזה ויפצע ותבוא לטפל בו חובשת קרבית. הוא יותר יבחן מהחובשת מאשר מהברך המדממת שלו.
נכון.
כאילו, בגלל שאומרים לו שהיא
פיגוע צניעות. גם המסר, גם המסר הזה לגברים הוא אתם, אנסים. תדעו לכם שאתם אנסים.
נכון, זה מאוד מעליב, זה מאוד מעליב.
זה גם לא נכון.
אני רוצה לשאול שאלה,
כן.
יופי, אני באמת רוצה לשאול שאלה, והיא תשמע צינית, אבל היא לא. אני באמת רוצה לדעת אם את יודעת. היום שמגיע אדם חרדי לבית חולים, למיון, הוא יכול, הוא לא רוצה שתטפל בו אישה או אחות? היום, עכשיו.
שאלה מצוינת. המקרים שמוכרים לי זה מקרים שבהם איש בא עם אשתו, והוא לא רוצה שרופא יטפל בה. במיוחד מרדימים ודברים כאלה, הוא לא רוצה שרופא.
בבתי החולים נותנים לזה יד? כאילו גם פה מאפשרים את זה?
אני ראיתי בזמנו, לפני כמה שנים, חומרים כאלה זורמים אליי, אני באמת אלופת הפשקבילים, אז ראיתי...
איזה הישג מוזר, כן?
נכון. אז ראיתי הודעה לציבור, שאומרת שיש שני בתי חולים, שאם אתה מגיע למיון, אז יאפשרו לך באמת שאשתך יטפלו באנשים. זה גם, אני לא זוכרת...
זה החלטה שלך מי יטפל באשתך גם?
כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה יותר מצב פרדוקסלי, כי אנחנו רוצות שיהיה יותר עבודה לרופאות ולאחיות ולמרדימות, זה סבבה. וגם אנחנו, יש סיטואציות כמו הלכת לגניקולוג, שאנחנו אומרות, אני זכותי לבחור אם זה גניקולוג או גניקולוגית. אז המציאות פה היא מורכבת, אבל אין ספק שאנחנו חייבות לשמר כמה שאפשר את הנורמה שבה כשזה רופא מול פציינטית או רופאה מול פציינט, אז עכשיו זה מטפל מול מטופלת וזה לא גבר מול אישה. אנחנו, כשאני הולכת לחירוג שד שלי, אז אנחנו שמים בצד את זה שאני אישה והוא גבר. הוא עכשיו מסתכל על מה שהוא צריך להסתכל ובודק שאין לי גושים בשד. וזהו, זה ככה זה צריך להיות. אי אפשר להרחיב כל אינטראקציה למשהו עם פוטנציאל מילי, כי זה הרי לא נגמר במיון, זה אחר כך עובר לרחוב, ולא יודעת אם שמעתם, אבל לפני כמה ימים פורסם שיש גמח, כאילו מקום שמחלק תרומות בחברה החרדית, שמחלק משקפיים מטושטשים, אם אתה צריך ללכת באזורים לא נקיים, שאזורים לא נקיים זה אזורים עם נשים לא צנועות.
לא, לא, רגע, רגע, יופי, שנייה, דקה, את משתתפת איתי בקמפיין שאנחנו לא אומרות צנועות על הדבר הזה, כי זה לא צנוע.
צנועות במרכאות, במרכאות, כמובן. לא צנועות
במרכאות.
נשים, נשים, כי אני צנועה מאוד, גם כשאני בביקיני, לוהט, ואני באמת אחד האנשים הצנועים והענבים.
אם אני חרדי ועוצרת אותי שוטרת, אז מה אני עושה? לא מקשיב לה, ממשיך?
תשמע, אני כבר הייתי בהרצאה של פרופסור יובל אלבשן לפני כמה שנים, שאלה קושי של שופטים, למה יהיה קשה לשים שופטים חרדים? כי יש עורכות דין במדינת ישראל, והוא חשב שזה קושי שאנחנו צריכים לתת עליו את דעתנו. אז יש גם רעיונות כאלה שמקבלים הדהוד ממשפטנים בעלי מעמד.
כן,
משפטנים. אנשים עם כל ציבורי. וזאת שאלה מצוינת, לא מזמן הייתה הלוויה לפני כמה שבועות של רב חשוב, ועיתונאי חרדי צייץ בזעם שאיזה חוסר התחשבות שיביאו שוטרות גם להבטיח את ההלוויה. כן, אז אתה צודק, אלי, זה שם, אנחנו שם. זה לא דמיונות.
אני אומר פה הרבה פעמים לגלית, ולא מעט יש לנו ויכוחים על זה, בקטע הזה, אפס סבלנות. אי אפשר, הבעיה היא אצלנו גם יופי, אם
נכון,
יורשה לי.
נכון, אני מסכים.
שאנחנו שנים נרמלנו ובאנו לקראת.
תקראו את זה, הופרדנו כך. זה מה שאני אומרת בספר.
בצדק, נכון, נכון, נכון. תקראו את זה, זה ספר מעולה.
זה עלינו, זה בידיים שלנו, ואנחנו כמו בוקים חושבים שכל מה שהרבנים והמנהיגים הפוליטיים אומרים להורים שזה היהדות וזה הקו האדום והם לא יכולים ויש להם ציווי הלכה וזה וזה וזה, זה היהדות, אז אנחנו סובלניים ואנחנו רב תרבותיים ואנחנו חייבים להתחשב.
כולם אוהבים להרגיש נאורים. אנחנו מוכרחים לסיים, פרופסור יופי תירוש, רגע, אני רוצה את כל הקרדיט, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הוא מחבר את הספר המעולה, הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, וחברה שלנו גם, ואלופת הפשקבילים. תודה רבה לך, יום מעולה.
יופי, תודה, תמיד מעניין.
ביי, להתראות.